דיברנו אתמול לגבי ספר איוב. אוקיי, דיברנו אתמול לגבי ספר איוב, האם הספר באופן עקרוני עוסק בשאלות השקפתיות תיאולוגיות, או עוסק בעניינים יותר של תגובת האדם מרת לגורלו, מרת כמו שקראתי תגובה ספרותית וחוויה דתית. נשים בנקודה אחת, ואז נעבור, בעצם נתחיל בו את הפסוק הראשון היום, איש היה בארץ עוץ, ואיוב שמו, ואיש הוא תם וישב אלוקים ושר מרע, כתב הרמב״ם, כמו שציטטנו לפני שהשידור נפסק, ויותר מופלא ותמוה בכל השאלה הזו, שלא תיאר את איוב בחוכמה, ולא אמר איש חכם או מבין או משכיל, וטוב, מעלה מידותית ויושר מעשים, כאילו היה חכם, לא היה עניינו כשר כמו שהתבאר. זה מורה נבוכים, חלק שלישי, פרק ח"ב. הרמב״ם מוטד משאלה פשוטה. אם הספר, כפי הבנתו, זה ספר השקפתי, שעוסק בעצם בשאלה התיאולוגית שצדיק ורע לו, אז למה לתאר את איוב בתור תם וישר ויראי אלוקים? תם יראי אלוקים, ישר, מתאר תכונות דתיות ומוסריות. תכונות מאוד חשובות, אבל כשאתה רוצה לדבר פילוסוף, אתה רוצה לשמוע איש חכם ומשכיל ונבון. לפתור לי את השאלות התיאולוגיות, אני מחפש אדם חכם ונבון. ולעומת זאת, פה מתואר אדם תם ויראי אלוקים, אז תמים תהיה משם אלוקיך, זו מידה דתית נעלה, אבל היא איננה מידה פילוסופית. תכן הרמב״ם כל כך מוטרד מזה. הפתרון שלו, שזה שורש הבעיה, אם הוא החכם, לא צריך את כל הספר. החכם היה יודע את התשובה לבד, בגלל שהוא לא חכם, אז צריך לעבור את כל 40 פרקים, ובעצם הספר נכתב, שזה לא שלא חכמים, החכמים הסתדרו בלי זה. זה כמובן דוחק, הדבר הרבה יותר סביר, שבעצם הפסוק הזה מגבה את התזה שדיברנו עליו אתמול. דהיינו, שהספר לא מעוניין להביא לי אדם חכם ומשכיל, הוא מביא לי אדם תם, יראי אלוקים, ומה קורה כשהתם הזה מאבד את התמימות שלו? מה קורה כשאיש תם וישר נתקל פתאום בסבל? מה קורה כשיראי אלוקים מרגיש שאלוקים מתנכל אליו? אז דווקא הפסוק הפתיחה והקושי שהרמב"ם מצביע עליו, דווקא מגבה את כל מה שאמרנו אתמול, שבעצם הספר בא לעסוק בחוויה הדתית ולא בשאלה השקפתית. טוב, זה הערת פתיחה, עכשיו אני חוזר לפסוק, הפסוק הזה ייקח די הרבה זמן לראות אותו, פשוט נתחיל בשני מילים, אחר מכן עוד שניים, איש היה בארץ עוץ, איוב שמו. כידוע, חז"ל העלו פה את השאלה, היה או לא היה, האם באמת איוב, האם באמת אני יכול לומר, איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, אולי איוב לא היה. זה הגמרא הידועה בבטרה, שמביאה כל מיני השערות, אם איוב חי או לא חי, דף תדווה ומוד א', ובין היתר היא אומרת, יתיבו מרבנן כמדר בשמו בנחמן, יתיב וכאמר, איוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה. דהיינו, בעצם איוב הוא דמות ספרותית. הוא לא היה ולא נברא, הוא לא חי באיזו נקודה מסוימת בזמן, בניגוד לשיטות האחרות שמובאות שם, אלא בעצם משל היה. עכשיו, עצם האמירה היא לא בעייתית, מותר לתנ"ך לכתוב ספרות ולא רק היסטוריה. ואם התנ"ך לא חייב לספר לי רק מה שקורה לאנשים אמיתיים, מותר לתנ"ך גם כן לדבר על דמויות ספרותיות, צריך פה כמובן להזכיר את התובנה החשובה של אריסטו, שההיסטוריה מתארת מה שהיה במקרה, ועוד שהספרות מתארת מה שאמור להיות. דהיינו, דמות ספרותית היא לא פחות אמיתית, אבל פעמים היא יותר אמיתית מאשר דמות היסטורית, היא מתארת לנו איך שהתנ"ך רואה לנגד עיניו את ההתמודדות של איש תם וישר וראי אלוקים ושר מרע עם הסבל, דווקא איך שאדם ספציפי מסוים חווה את זה, את איך החוויה הזאת אמורה להיות. וכאן, אלף כל משפט אחד, ההבדל זה שבין ספרות לבין היסטוריה. כאמור, דמויות ספרותיות לא פחות חשובות, ולא פחות אמיתיות, מאשר דמויות היסטוריות. למעט נקודה אחת, וזו נקודה שהיא משמעותית. אם אני רוצה להבין, אם אני רוצה כיחיד לחוות, ללמוד לנפש האדם, אז דמות ספרותית כאמור יכולה להגיע לעומק לא פחות של דמות היסטורית, הרבה פעמים יותר מזה, כי כאמור אני יכול לתמרן אותה ולעשות איתה כל מיני דברים שלא תמיד יקרו בהיסטוריה. אבל יש נקודה אחת שיש בה ערך מוסף להיסטוריה, וזו הנקודה שבעצם הרמה הקיומית. ביחסי לאברהם אבינו, הוא לא כדמות מופת, שבה אני אומר, יש דמות מופת, שאני יודע שהוא צווה את בנה וביתו אחריו, לשמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט, ואני רוצה להיות כמוהו, וזה מרתק אותי לראות את הדו-שיח והוויכוח שלו עם אלוקים לפני השמדת סדום, ויש לי, והעקידה היא דרמה אנושית וספרותית וחווייתית, שתוארה במשך הדורות בהרבה מאוד יצירות אמנות למיניהם, ואברהם דמות מופת, אני רוצה ללמוד, אז גמר בתומר ובאבטרה, כדור הנאמר באיוב יותר מנאמר באברהם, איוב דמות ספרותית, אברהם דמות ספרותית. אבל כל זה נכון, אני רוצה ללמוד, אני יכול ללמוד מהמלט, אני יכול ללמוד קינג ליר, אני יכול ללמוד מפאוסט, אני יכול ללמוד מאיוב, אני גם יכול ללמוד מאברהם. אבל אברהם הוא משהו אחר לגמרי. אברהם הוא הסבא שלי. אני כל יום, 3 פעמים ביום, בא ועומד בתפילה ואומר, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, ברוך אתה השם מגן אברהם, אני בא ואומר, אני ואברהם אבינו שייכים לרצף קיומי אחד. אנחנו ישות אחת. דיינו זיקתי לאברהם אבינו, איננו רק זיקה שהוא דמות מופת שאני מעריץ אותה. אני יכול להעריץ דמות ספרותיות, אני יכול לתאם דמות ספרותיות, אבל אני לא, אין לי מערכת יחסים איתם. נאמר זאת בעברית פשוטה, אני יכול כאמור להזדהות ולמוד מהמלט, אבל אני לא דואג על הבן דוד שלו, אני לא דואג לסבל ספרותי, אני לא בסופו של דבר אזיל דמעות, ובעיקר אני לא מרגיש מערכת יחסים איתו, היא דמות מופשטת. אברהם אבינו, כאמור, אני מרגיש מערכת יחסים קיומית, כי הוא כאמור, כמו שאני מרגיש כלפי הסבא רבא שלי, וכמו שאני מרגיש כלפי אבותיי שחיו בכל מיני מקומות בגלויות ישראל, ככה אני מרגיש קשר חי וקיים עם אברהם. כשבא מוקדת יצחק, זה הסבא שלי והבן שלו, וכל זה כמובן חסר באיוב. אז איוב, הוא יכול דמות ספרותית, אין לי בעיה תיאולוגית עם זה שהתנ"ך יש לו דמויות ספרותיות. כמובן, במקומות שהתנ"ך מכריז שהוא ספר היסטורי, זה כבר פותח שאלות אחרות. כשהתנ"ך אומר שהוא מספר את דברי הימים, אז הוא מספר את דברי הימים. אבל כשהתנ"ך מספר סיפור הדמות, אין שום בעיה לראות את הדמות הזאת כדמות ספרותית. הערך המוסף שכמו הספרות יכולה ליצור מצבי קיצון, ליצור כל מיני מצבים חשובים, אבל זה שונה מאוד מכך שאין מערכת יחסים כמו קיומית עם דמויות כאלו. ואיוב, בסופו של דבר, הוא לא אבא שלנו ולא סבא שלנו, הוא סתם איזושהי דמות מופשטת. טוב, עכשיו, בעקבות זאת, אבל אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת, מה זה אומר לגבי הבנת הספר. וכאן בעצם שתי נקודות. נקודה הראשונה היא, הרמב״ם הכריע שאיוב הוא דמות ספרותית, למרות שזה ויכוח בחז"ל, הרמב״ם מרשה עצמו לפסוק את המחלוקת הזאת, והוא בא ואומר כך, כתוב איש היה בארץ עוץ איוב שמו, ויש כל כך הרבה השערות בחז"ל, אם הוא חי בזמן אברהם, בזמן יעקב, בזמן משה רבינו, בזמן השופטים, אומר הרמב״ם את מה שאנחנו יודעים ממקומות אחרים, אם יש תשובה אחת או שניים, מדובר בשתי תשובות אמיתיות. אם יש 9 תשובות, אז כנראה שאף אחד מכל המקששים באפלה. והרמב"ם בעצם אפילו אפשר לומר שיקול ביקורתי, שיקול ביקורתי שלו הוא שאם יש תשע דעות, אף אחד לא יודע, כנראה שפשוט לא היה. טוב, זה מה שהרמב"ם טוען, ושאמר ככה, רואים הדברים למי שאמר רם. אני פה רוצה אבל להתמקד בשתי נקודות אחרות, בשביל בעצם, גם כן, נמשיך לכיוון הזה, שיש הרבה היגיון בכך שיהיו דמות ספרותית. וכאן צריך לעשות הבחנה בין אמת ספרותית לאמת היסטורית. זו תובנה שקראתי פעם בספר שהלן גארדנר, מבקרת בריטית מהמאה ה-20. הנקודה היא כזאת, הספרות מרשה לעצמה לתמרן את המציאות, כמו במאי בסרט. למשל, אם עננים קודרים ומזג אוויר, ויש הרבה רוח ומזג אוויר זיפט, סימן שמשהו רע עומד לקרות בסרט. לעומת זאת, השמש מתחילה להציץ מאחורי העננים, ציפורים מצייצות, אביב, סימן שמשהו אופטימי. תן דוגמה, בדיקנס, בצורה עקבית, אבל עד הסוף, כל הדברים הרעים קורים בעיר, כל הדברים הטובים קורים בכפר, כי הוא שנא את העיר, הוא ראה בעיר מקום של שחיתות וניצול ואובדן הקשר לאדמה, אז כל הדברים הטובים, אם אתה, אתה יודע, בדיקנס, אם אתה נמצא בעיר, משהו רע מעיד להתרחש, אתה נמצא בכפר, משהו טוב מעיד להתרחש. אני אגיד דוגמה אחרת, אם יש לי דמות שהיא מאוד תוססת, פוריה, יצירתית, מקורית, בספרות אני אדאג לזה שיהיו לה 10 ילדים. לעומת זאת, דמות מצומקת, חסרת מעוף, קנטרנית וכן הלאה, אז היא תהיה הכרה. במציאות אנחנו יודעים טוב מאוד, יכול להיות דבר, יכול אדם סופר יצירתי ולא עלינו, לא אלו זו שקיימה. לעומת זאת, יכול להיות אדם מצומק, מה שהמיטה לקוי בני מררי, ויש לו משפחה מרובת ילדים. אתה יכול לזכות בפייס ביום מעונן וסגירי, ואתה יכול לפשוט רגל ביום עם שמש וכן הלאה. אין שום התאמה בין המציאות החיצונית לבין המציאות הפנימית, ובספרות יש. קוראים לזה אמת ספרותי. בסופו של דבר, האמת הספרותית שונה במקצת מהאמת ההיסטורית. עכשיו, מה כל זה נוגע לאיוב? זה נוגע לאיוב בנקודה קריטית אחת. יש קושי אחד עצום בספר איוב, וזה הסיום. הסיום מספר לי כך. בשם בירח את אחרית איוב מראשיתו, ואילו 14,000 צאן, 6,000 גמלים, ואלף צמד בקר ואלף אתונות, ויש 7 נבנים ו3 בנות, ויקרא שם אחת ימימה וכולי. ופסוק קודם, והשם שב את שבות איוב, התפעלו בעד רעי, ועשו את כל של איוב למשנה. איוב, בסופו של דבר, אחרי שהוא עבר את כל הניסיון הזה, הוא קיבל פי 2. השם שב את שבות איוב כראשיתו, והוא קיבל חזרה את כל המקנה שלו, ואת כל הרכוש, וגם הכפיל את המשפחה. עכשיו אני שואל את עצמי, אדם היה לו $1,000,000, הפסיד הכל, ואחרי זה מקבל 2. אז חוץ מהתקופת הסבל שהוא היה במחסור, בסך הכל הוא מצב טוב יותר, עכשיו הוא שווה 2 מיליון, כל 1,000,001. אדם היה לו דירה שווה חדרים, זרקו אותו לרחוב, ואחרי שהוא עובד כל הניסיונות, הוא קיבל עכשיו וילה של 8 חדרים, אז הוא הכפיל את עצמו. טוב ויפה. לגבי ילדים, אפשר לדבר ככה? אפשר לחשוב ככה? שאדם שאיבד ילדים, ונגיד, אין בעיה, איבדת את 2 ילדים, תקבל 4, חס ושלום לחשוב, לעלות ביטוי כזה עד השפתיים. אפשר לומר, אבל איש לא יבוא ויגיד להם, מה הבעיה, זה פי 2, חס ושלום לחשוב כך. ואף מכן, זה קורה בספר איוב. אז הרמב"ן, באמת יחס לכך, הרמב"ן בפירושו טוען, תוך כדי קצת לוליינות פרשנית, או דיוק פרשני, כל אחד יבחר את ההגדרה, שבעצם ילדי איוב לא מתו אף פעם. הם נחטפו ונעלמו, כי הם היו נעדרים למשך כל התקופה הזאת, אבל, ושודדים הכביעו אותם במדבר, ולאחר מכן אותם ילדים חזרו. עכשיו הוא לא, הוא מדייק איזה מהכתובים, שלא כתוב ממש שהם מתו, רק כתוב שהם אינם, ואני חושב שבסודו של דבר, מה שמטריד אותו זאת השאלה הזאת. איך אפשר לדבר שהפי אנד עם אדם שחל ככה בילדים. ולכן הרמב"ן כמו טוען שהם באמת נשארו בחיים. פתרון יצירתי, כמו לא משתמע ככה מפשטי הכתובים. מה שלי נדמה, שהנקודה הזאת מוכיחה במידה רבה שהוא היה דמות ספרותית ולא היסטורית. שזה נכון שדמות ספרותיות אמורות לכאורה להיות בחפיפה של אחד לאחד עם דמות אמיתית, ולשקף את העולם הנפשי שלהם. אבל כפי שמעתי קודם, הסופר מרשה לעצמו את החירות הזאת של ליצור מעטפת או מקבילה חיצונית שהיא מתאימה או דומה למעטפת, למציאות הפנימית. חז"ל מכירים את זה היטב, יש במדרשים, עכשיו בתחילת ספר מגילת רות, שדורשים שמות. מחלון וחיליון, השמות שלהם משקפים את גורלם. כמובן במציאות יכול לתרגד לאדם עם שם מאוד אופטימי, ואדם עם שם פסימי יכול כמובן לפרוח. אז המדרש מניח שהתנ"ך מפעיל אמצעים ספרותיים, לא בשביל עכשיו, אומר במשפט אחד, זאת הנחת העבודה של המדרש בכלל. הנחת העבודה של המדרש, שצריך להיות התנ"ך כספרות, לא מבחינת אם הוא קרה או לא קרה, אלא מבחינת הטכניקות הפרשניות. הטכניקות הפרשניות צריכות להיות ספרותיות, ובאופן בסיסי, זה אחת העבודה של כל המדרש, ופה אני חוזר עכשיו לאיוב וילדיו. בעולם של אמת ספרותית ולא היסטורית, אפשר לעשות דבר כזה. זה סכמטי, זה דו-מימדי, אבל אנחנו אמורים לתפוס את זה כסכמה, כי באמת הספרותית אני יכול לומר, אוקיי, אז איבדת, אם קיבלת עכשיו פי שניים. זה עדיין לא לגמרי פותר את הבעיה, כמובן הספרותית צריכה לשקף איזה עומק מקביל, אבל לשם הסכמטיות, העולם הספרותי מרשה לעצמו את זה. בעברית אחרת, אני יכול לישון טוב בלילה, אם באמת הילדים של איוב, מראש, הם היו דמויות ספרותיות, הטרגדיה הספרותית, והתחיית המתים שלהם היא תחיית המתים ספרותית. הרבה יותר קשה לי, אם חושבים מהם כאנשים אמיתיים. אז לכן, אני הקטן, יותר אסכים עם הרמב״ם לגבי הנקודה הזאת, לא מהשיקול הביקורתי שלו, אלא יותר מהשיקול הספרותי הזה. אוקיי, נקודה שנייה בהקשר הזה, אני חושב שגם הפסוקים מחבלים אותם, הפסוק מחבלים אותם לזה, איש הברץ עוץ, איוב שמו. כאמור, יש בחזה איזה 7, 8, 9 דעות, מתי בדיוק הוא חי. וגם יש כמה, יש גם שאלות איפה הוא חי. מדוע זה ככה? כי פסוק סתום. הפסוק לא נותן אינפורמציה. מי שישווה את זה לתחילת ישעיהו, תחילת ירמיהו, דברי ירמיהו וחזקיהו מן הכהנים אשר בנתות וכולי, או חזון ישעיהו בן עמוס אשר חזה בימי יאשיהו וכולי. התנ"ך שמה דואג למקם אותם, במסגרת היסטורית קונקרטית, הוא לספר לנו בדיוק מתי הם חיו. לעומת זאת, באיוב זה נשאר כל כך עמום, כל כך גנרי. איש היה בארץ עוץ, anywhere, מי יודע איפה הוא היה, בכל מקום ובא שהוא, אני חושב שזה בכוונה, לא ממתי, וגם הארץ עוץ הזה, אז יש פרשנים ו... למיניהם, גם ברמב"ן, גם בסיפור של יעקב מידן שיצא בשנה, השנה יצא בעצם, גם יש הרבה ניסיונות, מקם את עוץ, לפי מופעים אחרים של עוץ בספר בראשית וכדומה, זאת אופציה, אבל אני מעדיף לחשוב שהתנ"ך משאיר את זה עמום מסיבה פשוט, א', זה עמום, כי אולי באמת הוא לא היה, once upon a time, היו היה, איש היה בארץ עוץ, לך תדע איפה ומתי, אבל יותר חשוב לי, זה לא כל כך אם ניתן לשים את האצבע כיפה הוא היה או לא היה, יותר חשוב לי לומר את הנקודה הבאה, שגם הוא באמת חי, מה שפסוק רוצה להגיד לי, אל תנסה להבין אותו מתוך ההקשר ההיסטורי מקומי שלו, אל תעשה את הטעות לחשוב, שתבין את הנסיבות התרבותיות, הגיאופוליטיות, הנקודתיות של אותה תקופה, ובזה תבין את איוב. גם אם אני אצליח לדעת מתי הוא חי, במדרש שנעשה לעשות את זה כאמור, הנקודה האמיתית היא הוא חי בכל מקום ובכל זמן. באנגלית תגידו, he's in every man, הוא מייצג את כולנו. איוב לא, בכוונה משאירים אותו כאמורפי, כי הוא משקף את החוויה האנושית, שהיא מעבר לשום זמן ושום מקום. לא משהו מתחרי בעת העתיקה, בעת החדשה, במזרח, במערב, בחברה מפותחת, בחברה פרימיטיבית, התגובה של האדם לעובדה, לטרגדיה, ולשכול, ולאכזבה שיש לו מהקדוש ברוך הוא, והצדיק ורע לו, והרשע וטוב לו, זה בעצם עמימות מכוונת, לומר לי, זה אוניברסלי. ואגב, הרבה מאוד מפרשים חושבים, שיהיו בכלל היה גוי. ועוד יותר רוצים לומר את זה. זה בעצם החוויה של אדם המאמין באשר הוא. איש האמונה הבודד, הוא לאו דווקא יהודי, הוא לאו דווקא גוי, הוא לאו דווקא מודרני, הוא לאו דווקא אדם עתיק. אותו דבר, איש האמונה המיוסר, הוא לא, עד תנסה להבין אותו, כי אתה תצליח לזהות בדיוק איפה זה עוץ, ובדיוק תצליח לדעת אם איוב חי במאה השלישית, או במאה השנייה, או במאה הרביעית, וכן הלאה וכן הלאה. תרד מזה. תנסה להבין אותו באשר הוא. עכשיו, דיברתי אתמול בלילה על כך שכתובים נעשים יותר אוניברסליים, וזה באמת חלק מאותו סיפור. בהקשר הזה הוסיף עוד משפט אחד בסוגריים, יש לי הירורים משמעותיים שגם בגיעת אסתר צריך להבין ככה. ספרי שיבת ציון, עזרא, נחמיה, חגי וכולי, שמים אותנו במציאות היסטורית קונקרטית, ומכוונים אותנו למציאות היסטורית מאוד מסוימת. לעומת זאת, גד אסתר מאוד עמומה, וכידוע יש כל מיני שעות וויכוחים באיזה מלך זה אכן התרחש, נדמה לי מאותו סיבה, זה רוצה לתאר את הפרדיגמה שחיים יהודים בגלות, ולא שנבין את זה בהקשר של דברים אחרים. גד אסתר לא מדברת על מה שקורה בארץ ישראל, שיבת ציון, עזרא, נחמיה, דריווש וכן הלאה, בגלל שהיא לא מעוניינת, היא מעוניינת שאני רואה בזה סיפור אוניברסלי, שיהודי בגלות. זה לא משנה אם זה אסתר בשושן הבירה, או זה שמואל הנגיד בגרנדה, או זה יהודי שחי היום בארצות המערב, באחד מערי הבירה, או סמוך עליהן. הדרמה היא אותה דרמה. יהודים אשר בשושן, היו בשושן, ונמצאים בימינו, בכל מיני מקומות, וכן הלאה וכן הלאה, והתנך רוצה שנבין שיש מלכי, הסב דוד מלכי מדי ופרס, לא שנסה עכשיו לחטט שם, אלא רוצה שנראה את זה כאמור כאיזשהו תבנית, מודל, לחיי יהודים בגלות, בכל עת ובכל זמן. כד אסתר יש מה להתווכח, יש שם בכל זאת הרבה יותר תיאות היסטורי מאשר ספר איוב, ובספר איוב אני די משוכנע בזה. איש היה בארץ עוץ, אומר, תנסה להבין את איוב, אך ורק, לפי הקשר הספר, ואת תנסה, כי בסופו של דבר, זה עובר מקום וזמן. טוב, זה נדמה לי ברמת הפשט, ובעצם ביסוד העניין. עכשיו, אני רוצה להקדיש כמה דקות, בכל זאת, מה שחזל מדברים על מתי הוא היה. איש הברץ, הוא ציוב שמו. שיש בגמר כמו זה 7, 8, 9 דעות, בספרו של ביעקב הוא עובר כמעט אחד-אחד, ובאמת מנסה להסביר את ההיגיון אחרי כל אחד. אני פה אחר 2-3, ומי שרוצה מוזמן להסתכל שם ולראות עוד כמה פרשנויות. א', יש דיחד בגמרא בבת הדפת דבב, איוב היה בזמנו של יעקב. עכשיו, המשמעות די ברורה. עכשיו, עושים שם איזשהו גזירה שווה, אימא בימי יעקב, דחים מכן איפה זאת עשו, ואימא בימי... יש שם דעה שכמו הוא היה בימי יעקב, מה זה בעצם בא ואומר? זה בעצם בא ואומר שהבה ונבין את איוב, או בוא נעשה השוואה והנגדה. פה אני אמרתי קודם שלא כדאי למקם אותו במקום מזמן. אמת, מה שהמדרש מנסה לעשות, לא שמבין את הגיאופוליטיקה של תקופת יעקב, אלא שניקח את יעקב, הדמות של יעקב, שהמדרש תמיד ינסה לקחת את הסיפור הנקודתי ולשבץ אותו בכל רחב יותר. בעצם רוצה שנבחן את תגובתו של איוב לאור עולמו של יעקב. ומה קורה בעולמו של יעקב? בעולמו של יעקב, גם יעקב איבד בן. גם יעקב שחל או חשב, חי בתודעה, בתחושה, שהוא שחל את בנו אהובו, את יוסף. אני רוצה פה להזכיר נקודה אחת מאוד משמעותית. יעקב אומר, זה שמעתי מאבא בזמנו, אחד הפסוקים הכי צורמים כמעט השלום, או קשים לקריאה בספר בראשית, כשיהודה אומר לי יוסף, התחלת פרסות ויגש, אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי וכולי. יהודה בנה של לאה, נאלץ לומר ליוסף, שבעצם אבא שלו לא סופר אותו, אותו הכוונת יהודה. יהודה בעצם חי בתודעה שאבא שלו שני ילדים. אתם ידעתם כי שניים ידע לי יש אישה אחת ושני ילדים. כי שניים ידע לי אשתי, וכל השאר הם כמעט איזשהו סרח עודף, ככה קצת משתמע שם. אז אני מבין שזה לא הפסוק היחידי, יש גם פסוק והיו בני יעקב 12 וכולי, אבל איזשהו מקום, עולמו של יעקב ממוקד במידה רבה ביוסף ובנימין. וזה עולה שם לאורך פרשת מקץ, הוא לא משחרר את בנימין, וכאמור מרד, פסוק שדמעות צריכות לזרום על החיים שקוראים את הפסוק הזה, אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי, איזה גבוהת נפש מצידו של יהודה לומר זאת, כאשר, ואז יעקב בעצם חרב עליו עולמו, ויעקב של פרשת ויגש, לחצי של מקץ, הוא אדם שבור, הוא אדם זקן, זה אדם שהזקנה קפצה עליו, ובעצם המדרש בא ואומר, בוא נשווה את יעקב לאיוב, שניהם עוברים חוויה של שכול, שניהם מגיבים. עכשיו, תגובתו של יעקב היא תגובה שונה מתגובתו של איוב כמובן. למען האמת, צריך לומר ככה, התורה לא מספרת תגובתו של יעקב. בחלק, כי התורה לא עוסקת כל כך בעולמם הפנימי של האבות, וזה מחייב שיחה נפרדת או דיון נפרד מדוע, בחלק גם מסיבה אחרת, יעקב כנראה גם מתעטף בשתיקה, יעקב חווה אבלות עמוקה, אבל האבלות שהיא בתוך נפשו פנימה. עכשיו, עד כמה הוא מודע לזה שהאחים אשמים או לא? קשה לדעת, כי עד כמה הוא חושב שהטרגדיה שלו בידי אדם, או לא, עד כמה הוא קונה את הסיפור, כאמת, טורף טורף, קשה לדעת, יש רמזים מדי פעם שאולי לא כל כך קונה את זה, אבל זה לא ברור. אבל בכל מקרה, הדעה הזו בחזל באה ואומרת, שבוא נשווה את איוב ליעקב. איוב זועק! הוא רוצה לתפוס את הקדוש ברוך הוא, וממש, אומרת, עם האצבע ואצבע, לדרוש תשובות. הוא רוצה, יש פסוקים בהמשך הספר, שנראית בהמשך, שבו הוא ממש מדבר על זה, הוא ישים קדוש ברוך הוא, הספסל נאשמים כביכול, והוא ידרוש תשובות. וכפי שאמרתי אתמול, כעס והתרסה, זו תגובה דתית לגיטימית. זה התגובה של איוב, וחזב אומרים, בוא נגיד, יש גם תגובה אחרת, תגובה שמתכנסת ומתעטפת בשתיקה, תגובה שהיא בעצם איננה מגיבה, שהיא פשוט מתכנסת בתוך עצמה, וזה בעצם השוואה של יעקב, שבין יעקב לבין איוב. יעקב, תגובה אחת, איוב תגובה אחרת, המשמעות של זה, בזה אסיים, בני נדר בפעם הבאה, מחבר בני נדר, ננסה לראות את השלב הבא, בעצם זה בא וגם ממקד את הספר, ואתה אומר שאיוב מי יעקב היה, אתה נותן לספר מוקד מאוד מסוים, זה השכול והתגובה לשכול, או הסבל והתגובה לסבל. למשל, נראה מחר דעה אחרת, שאיוב היה בזמן עולי גאולה, נותן לספר מיקוד אחר לחלוטין, אם אתה אומר שאיוב ממשה רבינו היה, אתה נותן לספר שוב, ניקוד שלישי. מה שחשוב בחזל, כשהם באים ומנסים מקם את איוב, זה לא כמו להביא, חזל לא מנסים שמה
לומר לי, תבין את איוב לפי הרקע ההיסטורי של יעקב, לפי הרקע ההיסטורי של משה, אין פה רקע היסטורי, הוא אדם יחידי שחי לבד. ומה שמוצאים, זה בעצם שנשווה ונגיד בין איוב ובין יעקב, בין איוב ובין משה, ובעיקר נמקד את הספר. כי אם הקונקורנט של איוב זה משה, זה מיקוד אחר, מה שם זה יעקב, ואם זה אברהם זה מיקוד שלישי, ואם זה עולי גולה זה מיקוד רביעי, וכו'. אז בזאת השם, פעם הבאה, אני מקווה שפעם הבאה נזכה להתחיל בזמן, ולא במיקודים טכנולוגיים, זה פעם הבאה, בזאת השם, אנחנו מקד בדיוק שונות, איש היה, מתי היה, ובעיקר מה זה אומר על דמותו ומוקד הספר, ולאחר מכן נתחיל מתדין בפסוקים עצמם בצורה יותר פרשנית ויותר בתוך הטקסט עצמו. לילה טוב, תודה רבה, ושוב התנצלותי על העיכוב. כל טוב להתראות.